ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה להזכיר כמעט איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בפרק ו', דיברנו בתחילתו על תיאור המצב, מה קורה במדיין. הסברנו מבחינה גיאוגרפית איפה הם ממוקמים, ראינו איך העניין הזה משתלב בכל המהלך של ספר שופטים, של שמיעה בדבר השם, נסיגה מהעניין הזה, צרות של האויבים, העמדת שופט וחוזר חלילה. ראינו איך העניין הזה מדהים ומתבקש לפרשה הזאת גם כן. הזכרנו שגדעון הוא נמצא, הוא שייך לשבט מנשה, הוא נמצא באזור עמק ישראל, לא להתבלבל בין עופרה שנמצאת כאן לבין עופרה אבי האזורי, שזה מקום אחר. דיברנו אודות העניין הזה. בפעם הקודמת עשינו השוואה בין משה רבינו לבין גדעון בהתגלות, מה היה, איך היה, היינו ביטויים דומים וזהים כפי שמופיעים אצל שני האנשים המיוחדים הללו. ואנחנו היינו עסוקים בפעם הקודמת, בזה סיימנו את השיעור, היינו עסוקים בהתגלות, היינו שהייתה פה התגלות מיוחדת, ולא היה ברור, הכוונה לא היה ברור לגדעון, האם מי שמתגלה לו זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, או שמי שמתגלה לו זה מלאך השם. ראינו פה את הפער בין הפסוקים, ראינו את הפער בין הפסוקים בעניין הזה. אני חוזר לרגע לפרק ו', פסוק כ"א, וישלח מלאך השם, פסוק כ' יותר נכון, ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות והמח אל הסלע עליו, כי הייתה לו גדעון בעיה, הייתה לו התגלות, הוא לא ידע אם הוא חולם איזשהו חלום, או שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, או נציג של הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. כי כשהדבר הזה, אירוע רוחני שכזה קורה לאדם, לא ברור מה מצבו, מה עניינו, מה מתרחש מסביב בעניין הזה. אז ויאמר אליו מלאך האלוקים, קח את הבשר ואת המצות, והמח אל הסלע עליי, ואת אמרת שפור פייעס כן. ואז וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם מלאך מעיניו. זאת אומרת, בהתגלות היא אמיתית, אין פה דיבורים בעלמא, יש פה אכן התגלות אמיתית. ואז כאן סיימנו כמדומני בשבוע שעבר, ויעל גדעון כי מלאך השם הוא, זאת אומרת, הוא הבין, אכן יש כאן התגלות אמיתית, ואז הוא פותח בצפחה, בילדה, ויאמר גדעון, השם אלוקים, אומרים הפרשנים מלשון יללה, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. זאת אומרת, הוא מודה, הוא מסכים, הוא יודע, באמת הייתה כאן התגלות. עכשיו, למה הדבר הזה הוא מיוחד? גדעון יצא מהבית כדי לעזור לאבא שלו לטפל בחיטים. הוא לא הכין את עצמו לקבלת נבואה. אין חזון נפרץ, אבל לא מדברים בתקופה שכל אחד שהולך ברחוב, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. יש מבחוץ צרות נוראיות של מדיין. זה לא היה דבר שגרתי ומצוי ומקובל, שהנה יש כאן התגלות השם. לא מקובלים כל כך הדברים הללו, ולכן כל האותות וכל החיפושים לראות איך הדבר הזה מתבצע. ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא לא תמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כל אחד מבין שמוות ושלום זה קרתא דסתרי, זה שני דברים שונים, וכשיש שלום בין הנפש של האדם לגוף שלו, אז ודאי שהוא לא מת, כי יש שלום, יש למות. ומה שקראת לגדעון, ואמרתי מעיר על הנקודה הזאת, שגדעון זכה להיות את מלאך השם, כי הייתה לו שלמות רוחנית. הוא היה באיזשהו מצב, זוכר מישהו, מה אמרנו בשבוע שעבר, מה המצווה שהוא מצטיין בה? דיברנו על כיבוד האדם, שהוא חס על כיבוד האב יותר נכון. הוא חס על אבא שלו שצריך לצאת ולחבוט את השיבולים, ואולי מדיין מי יודע מה הם יעשו. אז ממילא יש גם איזה מושג של שלמות, ו- וגדעון, כדי לבסס, כדי לבסס את ה, את העניין הזה, הזכרתי כבר, אני לא חוזר על זה, שיש לנו פה הרבה עניינים מרובים מאוד, ובכלל מי שאוהב ללמוד תנ"ך ולומד תנ"ך ומתבונן בתנ"ך, ראוי שייתן דעתו על העניין הזה. הנושא של שמותם של הקדוש ברוך הוא זה סוגיה שלמה. זאת אומרת, מתי מופיע י"ק ו"ק, מתי מופיע אלוקים, מתי מופיע אדנות. אפשר להראות בזה דברים. שמעתי, זכיתי כמה וכמה פעמים לשמוע שיעורים מאנשים שזה עיסוקם וזה עניינם. זה ממש, אפשר לראות, זה מתחיל מבראשית, בפרשת הבריאה, מה מופיע? מופיע שם אלוקים, לא מופיע שם הוויה, למה זה, איך זה, בבריאת האדם והכל. וגם כאן, המילה שלום היא אחת משמותם של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, למשל, בבית המרחץ, בבית הכיסא, אתה לא יכול להגיד למישהו שלום מעבר לדלת. וכאן, מה שגדעון עושה, ויבן שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום עד היום הזה, עודנו ביופרת אבי הישראל. מי שבקיא בו בתעלים, יש פה נקודה מאוד מעניינת. מי להערכתכם קרא למזבח בשם? תסתכלו על הטעמים, מי שנפקי. ויבן שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום. שימו לב שיש מתחת להשם, יש טיפחה, ואז יש מתחתה. טיפחה אצל בעלי הקהילה וכהים פסיעים. ויקרא לו השם שלום. הקדוש ברוך הוא קורא למזבח בשם הזה. זה בפשטות שהקדוש ברוך הוא זה שקרא לו את השם הזה. ויש מי שרוצה לומר שגדעון קרא לו, זאת אומרת השם שלום, הקדוש ברוך הוא יוריד ויביא עלינו, יוריד ויביא עלינו שלום. עד כאן אנחנו פחות או יותר עומדים במערכה קונבנציונלית. מה אני מתכוון לומר במערכה קונבנציונלית? הפרק מתחיל בצרות של מדיין. עצרנו לרגע מכל הצרות האלה, ואנחנו תראו מה מדיין עושים. אז כתוב שיש אולי בכל אופן איזשהו דיור קטן, של לא קטן, אלא והיה מזרע ישראל, ועל המדיין, והמלאת, ויחנו עליהם, וישחיתו, וכו' וכו'. והיה כי זעקו, וישלח כי ששם נביא. אנחנו למעשה עשיתי כל הזמן בהתגלות של הנביא הזאת, כי זו התגלות מיוחדת. ולכן אמרתי שנעריך בה, כי זו התגלות לא פשוטה, שיש איזו בעיה, ואדם עומד בשדה, ולפתע ריבונו של עולם מתגלה אליו דרך מלאך, ומחולה לו ניסים ואותות ומופתים, ויש אישוש. יש עימות שאכן המופתים הללו הם מופתים שמימיים. זה לא איזה עולם של דמיונות שגדעון נמצא בו, אלא אכן הוא יודע שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו. עכשיו, תחשבו לרגע, אם אמרנו שהמצב של עם ישראל הוא מצב לא תקין, ולכן הקדוש ברוך הוא שולח להם אויבים שיחוללו להם צרות, איזה בעיות יכולות להיות בעם ישראל באותם ימים? מה יכול להיות? עבודה זרה. יכולה להיות מציאות של עבודה זרה, יכולה להיות מציאות של גילוי עריות, של שפיכות דמים או דברים כגוננו. עד לרגע זה, כל הקשר בין הנביא לבין הקדוש ברוך הוא קשר אישי פרטני. אף אחד מהתושבים שם לא יודע על הסיפור הזה, הדבר הזה מתרחש באמצע הלילה, הוא יצא לעשות איזושהי פעולה, יש לו התגלות, אני לא יודע אם זה לקח 5 דקות, אנחנו לומדים את זה כבר שבועיים, אבל יכול להיות שזה לקח 5 דקות, יכול להיות שזה לקח 5 שעות. אין לי מושג בדרכי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, מתי הוא הבין, מה הוא עשה, איך הוא פעל, אבל אנחנו יודעים שיש כאן התגלות. עכשיו, מה הדבר הזה, מה קורה מסביב? איפה האנשים נמצאים ליהודי הזה, לגדעון יש לו משפחה, יש שם יישוב בפני עצמו, וזה מה שמתארים לנו כאן החל מפסוק כ"ה. ויהי בלילה ההוא, הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא מתגלה אליו, מעמיד אותו בניסיון אמיץ מאוד. מה הוא אמור לעשות? ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך. זה ביטוי מקראי, פר השור, הכוונה היא לאותו דבר. למשל, שה כתבים שמופיע בתורה. הכוונה היא אותה מילה שהמקרא חוזר עליה. ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות. ריבונו של עולם אומר לגדעון, אתה צריך עכשיו לעשות מבצע שאולי יעלה לך בחייך. מסתבר שבאותו מקום מפתמים פר 7 שנים. מפתמים פר, כולנו יודעים מה זה יש על זה היום, תנו לחיות לחיות, תנו לאנשים לחיות, אני לא יודע כבר בדיוק את כל העניין הזה, אבל מכיוון שהם עובדי עבודה זרה, הם מבקשים להקריב פר מיוחד במינו, 7 שנים מפתמים אותו. מפתמים את הפר הזה. וכל העיר עסוקה בפיתום של הפר הזה. ויש שם בעיר מזבח של בעל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ותכף תראו שגדעון, עם כל ההתגלות האלוקית, הוא שקשה לפי פחד. אנחנו נראה להם שהוא עשה את הכל בלילה. הוא לא עשה את זה ביום. כי יכול להיות שהיו עושים בולים שאולי יצא מזה בחיים בכלל. כי מדובר פה על תהליך, הוא אמור להחזיר את עם ישראל בתשובה ולהגיד להם שמה שמגיעת באים אליהם זה בגלל סיבה כזאת וכזאת. אבל בפועל, הלכה למעשה, אנשים ששבע שנים מפתמים פעם, למה הם מפתמים אותו? כדי שהם יביאו קורבן לבעל, הקורבן יהיה משובח. וזה דבר טוב. חכמים ביטלו את יצרה בעבודה זרה, אנחנו לא צריכים בכלל היום להבין את ה... לא יכולים בעולם הרציונלי שלנו להבין את העניין הזה. מה אפשר שאנשים עובדים עבודה זרה? עובדים השמש, עובדים הירח, יש שאלת הפריון, יש שאלת המים, יש שאלת הפרנסה, יש כל מיני דברים מוסדרים ביותר, וכמה וכמה מקומות. חז"ל אומרים שבאמת, דרך אגב, הביטול של עבודה זרה בא יחד עם הביטול של נבואה. ברגע שאין נבואה מעם ישראל אין גם את העניין הזה, כי זה באיזשהו מקום אנטיביוטיקה שיכולה, הנבואה היא זאת שהתמודדה עם העבודה זרה. זה לעומת זה עשה האלוקים. אבל שימו לב עוד פעם לפסוק כ"ה, ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, זה לא מלאך, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, קח את פר השור אשר לאביך, שזה פר רגיל, ופר השני 7 שנים, זאת אומרת, ופר השני, ששבע שנים פיתמו אותו לעבודה זרה, כך אומרים כל הפרשנים, ומה תעשה? והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות. בדף המקורות שחילקנו בשבוע שעבר, מצוינת גמרא במסכת תמורה, שהגמרא אומרת ש8 דברים עברו עליהם באותו לילה. זאת אומרת, זה לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל להקריב קורבנות בלילה, ומה שכתוב, בגמרא, הקריבו שחוטי חוץ, ובלילה הקריב, וכלי שרת, וכלי אשרה, ובעצי אשרה, את כל הדברים הללו, הגמרא היא בתמורה בכ"ח עמוד ב', ושם הגמרא מתארת את 8 הדברים שעבר עליהם גדעון באותו לילה, כשהוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ובהחלט, בהחלט, בהחלט, הדברים אינם פשוטים ואינם חלקים. בכל אופן, גדעון יש לו כאן הוראת שעה, ורק נחשוב לרגע על הסיטואציה. כל היסוד של קורבנות, כל היסוד של הקרבה זה תמימות, זה שלמות. כאן יש לנו דור פרוץ, יש לנו דור מקורגל, הידיים מלאות בחטאים, מלאות באבונות, יש כאן עבודה זרה בתוך הבית הזה שהוא נמצא, ומה שריבונו של עולם אומר לו, את כל הכוחות שהשקיעו בחטא, את כל הכוחות, את כל זה אתה מגייס לטובת עבודת השם. זה משימה לא פשוטה. 7 שנים עובדים שם בפר ומפתמים אותו, כי אני יודע מה יהיה ביום שיקירו את הקורבן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את כל זה אתה עושה ברגע. עכשיו, זה לא מעשה פרטי של גדעון, אבל בכל אופן הוא מאוד מפחד, ומכיוון שהוא מפחד, הדבר הזה נעשה בלילה, והרלב"ג מאיר כאן, שהוא לוקח 10 אנשים מהחברים הכי קרובים שלו, שלא ימשינו עליו, והוא עושה את הדבר הזה, כפי שאמרנו כבר פעמיים, הוא עושה אותו בלילה, כדי שהדבר הזה יעבור בשלום. כן, זה. מה?
והיא בלילה או שדיבר איתו בלילה.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר איתו בלילה, והוא עושה את זה בלילה, ותיאורטית יכול לחכות גם למחר. בסדר, אבל אני חושב, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, כך לשום אותם.
מה הטיפה שלו? זה
הוא לא אומר לו מתי לעשות את זה.
כן, אבל אתם
שאתם נאמר,
שלא יראה שהוא
מתעכב בעצם. בסדר, אבל סביר להניח שאם הוא היה מחכה לבוקר, זה עדיין היה בגבולות, זה לא נקרא שהוא דחה את זה. אבל כאן הוא עושה את זה בגלל הפחד הגדול הזה. ומה שמסתבר, שזה באמת לא עבר בשלום. מה מספר לנו המקרא? ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז. יודע מישהו מה פירוש של המילה מעוז? חנוכה, נעמי שמר. נו, מה קורה לכם? אתם לא בקיאים באקרונים?
מעוז צור.
מעוז צור ישועתי סלע. מעוז זה ביטוי לסלע, למשהו חזק, איתן, יציב, משהו עם... כן, בסדר גמור. אז ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני, ועלית עולם בעצי העשירה אשר תכרות. הווה אומר, אתה עושה פה משהו הפוך על הפוך על הפוך. אתה לוקח את עצי העשירה, כל אחד מכיר את הפרקים בדברים, לא תיתן לך עשירה כל עת עצי מספר השם אלוקיך אשר תעשה לה, ולא תקים לך מצבה אשר שמי השם אלוקיך. אסור לבטא את עצי העשירה בעניין הזה, וזה מה שהוא עושה. ואז הוא עושה פעולה חשאית. זיו, ראיה לדבריי, הפסוק הבא, לא לדבריי, לדברי הפרשנים. ויקח גדעון 10 נשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו השם, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. הוא מפחד, ומכיוון שהוא מפחד, הוא עושה את זה בצורה נסתרת, הוא עושה את זה בצורה שלא לא בדיוק יראו מה קרה ואיך קרה וכולי. מה?
זה
לא אמרנו לעשות
כמה שאתה
מודע,
זה היום
מפני
הלילה
שלך. לא, הייתה לו התגלות בלילה. נו, מתי עושה את זה? בלילה.
באותו לילה? בלילה שאחרי, לא?
אוכל
לעשות את זה
ביום,
זה
היה
בלילה
שאחרי. לא, אולי באותו לילה. עכשיו, מכיוון שהוא עבר פה על כמה וכמה על כמה וכמה דינים, יש כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת שהיא קשורה למשחק של שמות, וגם זה עניין מיוחד שאפשר להתבונן בו. שימו לב שבפרק הזה מדי פעם הוא נקרא גדעון, מדי פעם הוא נקרא ירובעל, וזה כמובן שני שמות עם משמעויות אחרות לגמרי. גדעון, מה מזכירה לכם המילה גדעון? מה הפועל, אם היינו צריכים, זה שם, אבל מה הפועל שלו? גדה, ג' ד' בעין, לגדוע את האויבים, להרוג את האויבים, לחסל אותם. ירובעל ממשון מריבה, יריב בבעל. זאת אומרת, יש כאן שם שקשור לעניין של עבודה זרה, יש כאן שם שקשור להתמודדות עם האויבים. אז כאן מה שמתרחש, ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו השם, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה, וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטט מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורתה, ואת הפר השני עולה על המזבח הבנוי. אלה טוטלי כל אותם ערכים מקודשים של עבודה זרה. יש מזבח של בעל, יש עצי אשרה, יש פר שמפטמים אותו 7 שנים. כל הדברים האלה הרוסים, יש איזה מזבח חדש על הסלע, יש איזה מקום, שם יקרימו את הכל. פתאום, תארו לעצמכם מה זה, אדם משקיע 7 שנים אנרגיה במשהו, פתאום הוא קם בבוקר, הדבר הזה לא קיים, לא מצוי, לא שום דבר. עכשיו, לא היה פה איזה תאריך של תשובה, לא היה פה איזה מסירת מודעה, שיעור חבר'ה, הצעות שיש לנו ממידיעה, בגלל שאנחנו עושים את זה, אולי נחשוב כך או אחרת. אלא בין לילה היה ובין לילה נעלם. איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה? ויורוי שראו מייצרה הדבר הזה, וידרשו, ויבקשו, ויומרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה, ואז אין פשרות. ויאמרו אנשי אל יואש עושה את מנחה ויומות, כי נתת את מזבח הבעל, וכי קראת האשרה אשר עליו, בלי להתבייש, דופקים בדלת, אומרים, תשמע, הבן שלך הוא נהיה דוס, הוא נהיה, הוא מתחרד בישיבה שהוא הלך אליה, וזה לא מתאים לנו, ומכיוון זה לא מתאים לנו, מזכיר לנו קצת את הסיפור של לוט בסדום. תוציאו אותו החוצה, אנחנו חיסור חשבונות וממשיכים הלאה, רוצים להתחיל לפתח פעם חדש בשבועות שבע שנים, לבנות מחדש את מזבח הבא, זה מה שהם מבקשים, זה מה שהם רוצים. ובהחלט, מה אומר להם יואש? ויאמר יואש לכל אשר עמדו שם, אתם תריבו לבעל אם אתם תושיעון אותו? מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר, נכון, אז הוא אומר להם, אתם תריבו לבעל אם אתם תושיעון אותו? אשר יריב לא יומד עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו כי נתק את מזבחו. ממה נפשך? אם יש לכם אמונה בבעל, שמה? שהוא אלוהים, תותירו לו את הזירה, הוא יתמודד עם זה. מה, אתם כאילו, מה זה בחינה של תנו עוז לאלוהים? חלילה. מה המשמעות? צריך לתת פה איזה כוח לריבונו של עולם. צריך לתת פה איזה כוח לבעל? אתם תריבו לבעל? אתם רוצים לנהל אותו עניינים? תנו לבעל, אם הוא באמת, יש לו כוחות, ויש לו יכולות, ויש לו עוצמות, ויש לו דברים, הוא כבר יסגור את כל החשבונות, ועד הבוקר, נראה שמי שנתק אותו, הוא מת, ולא קרה שום דבר. זה פסוק מאוד, מאוד משמעותי, מאוד מחייב, ובאיזשהו מקום, הוא נותן להם פה מה שנקרא אצל החבר'ה, מכה מתחת לחגורה. מה הוא אומר להם? אם אתם באמת חושבים שאנחנו צריכים לטפל בעניינים האלה, אז כל המסתרים האלה לא שמות שום דבר.
מאוד.
מיכה אחת גדולה.
מאוד דומה
לרב אבינו,
נכון?
כן, דומה, יש פה השפעות. אמרתי כבר, היהודי הזה מאז שלמדנו את השיעור הסתלק מן העולם, אבל אמרתי שיהודה קיר, זה ספר שמפורש של ידי להריצור, שגם הוא כבר לא בין החיים, אבל החבר האחרון למעריך את דעת מקרא, בעצם החבר האחרון זה הרב עמוס חכם, לאורך ימים ושנים, הצטרף יותר מאוחר, אבל השבוע ביום חמישי הסתלק מן העולם יהודה קין, שהוא היה ראש מערכת דעת מקרא, והוא כתב את הפירוש על יהושע, על שמואל, כתב פירושים על הרבה ספרים, והוא נפטר השבוע בגיל 95, למרות שבמיטב ידיעתי, בעשר השנים האחרונות הוא כבר לא תקשר עם היה לו איזשהו אירוע מוחי, הוא לא תקשר עם הסביבה. והוא זכיתי כמה פעמים לשמוע שיעורים מפיו. אני לא יכול לשכוח שלפני עשרים ושמעתי ממנו פעם שיעור על פרק אשר יושבים ביתך, וישבו שם כל מיני צעירונים כמוני וכשכמותי, ואיך שהתחיל לדבר איזה מחוי שינה אחד התחיל להתווכח איתו. זאת אומרת, הוא אמר, פרק בנוי, אבל אשר יש לו בטח, יש לו אקוס תיכון של א' ב', חוץ מפסמינון, ואתה זה, התחיל להסביר, ואחד מתחיל, תווכח איתו. הוא אומר, עוד משפט, מתווכח איתו, עוד משפט, הוא אמר, צוחק בעיניי. אז הוא הסתכל עליו, והוא אומר לו, בשיא הדיון ובשיא הנימוס, אני עושה חשבון, לפני, אני חושב, זה לפני 20 ומשהו שנים, אז בוא נאמר שהוא כבר היה אז ב-70 פלוס. הוא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, כמה פעמים לימדת את הפרק הזה? אז הבחור הזה, הבחור, האברך, אני יודע מה, אמר לו, לא לימדתי את זה אף פעם. אז הוא אומר לו, לימדתי את זה עשרות פעמים. תן לי להגיד את מה שאני רוצה, אחרי זה תפתח איתי. אבל קודם כל, תן לי להגיד את מה שאני רוצה. כמה שחל בעיני האמירה הזאת. אשתי גם עבדה אצל תנך, פעם שאלו אותו למה הוא עובד בכמה מקומות. הוא היה ראש מנהל חינוך דתי, הוא היה מפקח ללימודי זה. אז הוא אמר, כל הסיבות רשומות בתעודת הזהות שלי. הוא התפתח, מה יש לי אישה לילדים, אני צריך לפרנס אותם, מה אתם שואלים אותי? היה ילדים מאוד מקורי, שם למד בנות, הוא היה פונה אליהם החברות. זאת אומרת, כמו הפועל המזרחי של לפני 80 שנה. אז הוא ביום חמישי מסתלק לבית עולמו, שבאמת הותיר מטען גדול של תנ"ך. אני חושב שאמרו עליו בזמנו שאין מאמר בחקר המקרא או שזה שלא קרא אותו. היה דבר פה בירושלים. איש יקר, יהודה קין, אני לא יודע אפילו אם היה לו איזה תואר, רב, דוקטור, פרופסור, אין לי מושג. אנחנו הכרנו אותו כיהודה קין. יש כאן איזושהי אמירה, יש כאן איזושהי אמירה של אתם תריבו לבן אם אתם תשאירו נותה של יריב לו יומת הבוקר אם אלוהים הוא ירד לו כי נתן את מזבחו. ואז ויקרא לו ביום ההוא ירובל לימור ירד בו הבן כי נתן את מזבחו. רש"י אומר שהוא פחד על הבן שלו, הוא רצה פשוט לגרש את כל הפורים, אז הוא אמר אני אקרא לו עכשיו ירובל, הבן ירים איתו. אבל הוא למעשה התכוון להרגיע זמן. חבר'ה, תרגום אלו, תעזבו אותי, תנו לנו שקט. אנחנו רוצים לחיות בשקט. תזכו אותם, מה אתם עכשיו באים פה לשגע אותנו, לבלבל את מוחנו ואת ראשנו? אנחנו רוצים להמשיך לחיות בצורה מסודרת. יש כאן מה?
שאלה קטנה. כשהוא אומר להם את התשובה שלו שהבעל יעניש איתו, אז הם מקבלים את זה מחוסר דרגה או שהם באמת מאמינים בזה?
אני חושב שזה הערה צינית של הנביא מדי פעם, כי אנחנו מדברים בתקופה שעבודה זרה תפסה, אנחנו היום מסתכלים על זה בצורה מאוד מוזרה, כי היום תראה שאתה הולך לסופר ותדמיין לרגע את הסיטואציה הזאת. אתה הולך לסופר לקנות משחת שיניים ויש לך שפורטרות של משחת שיניים בלי שום כיתוב עליהם, סתם כאילו הפלסטיק הזה או לא משנה מה הוא לבן. אתה היית קונה משחת שיניים כזאת? לא, כי אנחנו, מה זאת אומרת, זה קונה משחת שינוי. אתה רוצה לדעת אם יש בפנים גזר או אחונה או מלפונים חמוצים או זינתיים או אני לא יודע בדיוק מה. אנחנו חיים בעולם כזה, אתה, כל דבר אתה נוגע בו, אתה, זה פלסטיק, זה עץ, זה מתכת, זה... עכשיו, אנחנו לא יכולים לתפוס לך מה זה עולם של עבודה זרה. אתה יכול לדמיין להצלחה שמיליארדי אנשים, מיליוני אנשים, אברהם אבינו מנפק את הפסילים. יש לך אברהם אבינו אבא, והוא מוכר פסילים, ועושים שם צחוק מכל העניין הזה, ושואל אותך מה, כל העולם נהנים בדבר הזה? עכשיו, יש לנו דוגמאות, גם יש לנו דוגמה מפלישתים, יש לנו הרבה דוגמאות במקרא של העניין הזה, ואני חושב שמדי פעם, וכאן זה מאוד בולט, ויומר יואש לכל אשר עמדו עליו. זאת אומרת, באו לשבור את הבית, אמרו לו, תשמע, תוציא את הבן שלו, את הבן שלו, אנחנו רוצים להרוג אותו, כי מה הוא עשה לבעל? אז הוא אומר, חבר'ה, מה קרה לכם? אבל זה אמירה, זה שיא הציניות שיכולה להיות עליה לבוא. מה, הבעל צריך את העזרה שלכם? והוא ממשיך ואומר, והוא קורא לו שם, ויקרא לו ביום ההוא ירובה לבוא, ירד בו הבעל, כי נתת את מזבחו. עכשיו חז"ל, אני רוצה להשלים חז"ל אחד מהפעם הקודמת ואנחנו מתקדמים הלאה. יש פסוק בתהילים, לי אפרים, לי מנשה וכו'. אז אומרים על זה חז"ל, ובמין ברבה, לי מנשה שלא יאמר אדם, זה מי שיש לו תודה בתורות של שבוע שעבר, מקום מספר 7, שלא יאמר אדם ויערער אחר גדעון בן יואש, שהיה ממנשה, שנאמר עניין על פי אדם, שהקריב בכיסור במה. איך היה מותר לו להקריב? הרי יש כיסור במה. אמר רבי אבא בר כהנא, שבע עבירות עבר גדעון באותה שעה, שקירב, זאת אומרת, מביא קורבן, והיה זר ובן כומרים. זאת אומרת, אבא שלו כנראה לא היה בדיוק, הרי גם כן היה קשור לעניינים הללו.
אבא שלו.
מה?
אבא שלו, באמת, אתם מגורדים שם, זה עצמו היה של אבא שלו.
בסדר, אבל קודם כל,
קודם כל אולי הוא ראים איזה קבוצה, אתה רוצה להציל את הבן שלו. אחרי כל האמונות הפשוטות, זה הבן הביולוגי שלו, הוא רוצה להציל אותו.
והקריב בלילה, הוא מעשה אשרה, ושור מוקצה לעבודה זרה, ושור מעבר, ובניסוק במה, שהמשכן היה בשילו. אמר האלוקים, אל יערב אדם אחריו, משמי עשה, ואני הוא שאמרתי לו. מה אמרתי לו? זה אומר לי מנשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבקש להעמיד את העניין, את העניין כולו בצורה מסודרת, שבאמת לא הייתה פה איזושהי תקלה, אלא זה היה ציווי השם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ולכן גדעון עשה את העניין הזה. החלק השלישי של הפרק, שאנחנו לא נוהגים לחלק פרקים, בדרך כלל משתדלים ללמוד, אבל למרות שאנחנו נתכנסנו בהמשך לפרק שמשון, אז אנחנו קצת בבעיה, כי זה באמת סוגיות יסודיות מאוד. אז אנחנו נכנסים כאן תעביר למתן גם לך. אנחנו נכנסים כאן למה שהיה למלחמה, כי פתחנו את הפרק בזה שמדיין עושים צרות לישראל. העתקנו את עצמנו לגילוי נבואי, לעבודה זרה, להשמדת הבעל, לעשות כל מיני דברים. ופה יש לנו כמה סוגיות מאוד מאוד יסודיות שראוי להתבונן בהן. אני בפסוק למדגימה. בכל מדיין ועמלק ובני קדם, מבחינה טופוגרפית, גיאוגרפית, שכל אחד יצייר לעצמו את מפת ארץ ישראל, אנחנו מדברים על מקומות שנמצאים דרומית, מזרחית לים סוף. עמלק, מדיין, כל העמים האלה יושבים מי שם, חצי האי סיני ומזרח. ומה הם עושים? נאספו יחדיו, עכשיו הם מגיעים מהדרום הזה, הם עולים לעמק ישראל. בכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעבו ויחלו בעמק ישראל. ורוח השם לבשה את גדעון, ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. יש למישהו רעיון מי זה אביעזר? דממה מוחלטת. אביעזר זה המשפחה שלו. אביעזר זה המשפחה של של גדעון. ושימו לב לרגע בפרק שלנו בפסוק י' א', ויבוא מלאך השם ויש את תחת האלה אשר באופרה, ואמרתי זה אופרה בנחלת מנשה ולא בנחלת בנימין, אשר ליואש אבי האזרי, וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס מפני מדיין. אבי האזרי זה המשפחה, המשפחת אבי עזר, הם הולכים אחריו, גדעון יוצא להניס את מדיין, מדיין פושטים, וראינו בתחילת הפרק הם פושטים כמו הרבה, יש להם ציבור ענק וגדול וכולי, ורוח השם לבשה את גדעון, הוא תוקע בשופר. אנחנו יודעים לפי מסורת חז"ל מתי האירוע הזה התרחש, בלב פסח. ואנחנו מזכירים את זה בפיוט שהאשכנזים לפחות אומרים בהגדה של פסח, באים בחצי הלילה, פיוט שכתב אותו ינאי, שהיה מגדולי הפליטנים שחיו כאן בארץ ישראל. ו מה? זה צריך להיות שם השנה. זה לפני, זאת אומרת, אבן עזרא, אבן עזרא בקהלת צועק על הפייטנים, אז הוא כבר הכיר את ינאי. ואבן עזרא, אז הוא בערך צריך להיות מה שעושה מאוד. מה?
מה יש
לאבן עזרא מיני? אבן עזרא היה מאוד מאוד נגד הפייטנים, מאוד נגדם. כי מה שקרה, הכניס לו המון קטעים בתפילה. היום זה לא מקובל, אבל אם יש לך מקומות, למשל, אם הזדמנת אי פעם לישיבת מעלה אדומים, בחג שנקרא, לא חג, ביום ראש השנה, לא אומרים שם מותני תוקף בתפילה, כי זה פיוט. ושם הרב רבינוביץ, זה לפי הרמב"ם, מה שנזכר בגמרא אומרים, מה שלא נזכר לא אומרים. אתה יכול גם להגיע למקום יותר קרוב, לישיבת הדרת אליהו של משפחת זילברמן, שהם נמצאים פה בתוככי העיר העתיקה, והם לא אומרים פיוטים בתחילות בכלל, בכל מאמינים, מונטני, תוקף, כל זה לא אומרים. אז כדי שלא יגיד את זה, אז אומרים את זה אחרי התפילה. אבל הנה, יש פה כמה ילדים שמנעניים בראשם, אבל יש כמה ככה בשבילת הכותל. לא שמעת. אצל הספרדים, למה הספרדים אומרים המון פיוטים בתפילה?
אני לא חושב שזה
אתה זוכר שבידותך, זאת אומרת, היום אתה
בא בשבילה.
אני
זוכר שאני נדעתי בשבילה של ילדים שיעים אותי מתי שמתנים.
אני מקווה שהוא כבר העיר אותך.
הוא
העיר אותי. בכל אופן, אבן עזרא, אבן עזרא בקהלת, צועק חמס נגד הפייטנים, כי הם הוסיפו בעיקר זה פסוקים וחרוזים וכל מיני, זה סיפור שלם אצל האשכנזים. אנחנו דווקא, אנחנו לא אומרים את זה בתפילה, אבל אנחנו בבית משתדלים תמיד בחגים, במועדים, בשבתות מיוחדות, לעיין בפיוטים האלה, יש שם דברים מופלאים ביותר, אבל כמו כדרכם של יהודים, הייתה בזה מחלוקת, אבן עזרא שקט קצת נגד העניין. אז הדבר הזה מתרחש באישון לילה של ליל פסח, ו
מתאים לקורבן,
נכון? נכון, זה מתאים לקורבן, זה מתאים גם לעובדה של ליל פסח זה לילה של ישועות. זה לילה של לילה שהוא מיוחד לכל מיני עניינים. גדעון חייב לנקוט בפעולה משמעותית, מעשית, אחרי כל הדרשות, אחרי כל האותות, אחרי כל הקורבנות, אחרי כל הגילויים. עכשיו מדיין מתחילים לפשוט על ישראל, מה הוא עושה עכשיו? היה לו את הגילוי הזה, גילוי הזה לא היה לו סתם. לא אמרו לו, אנחנו נותנים לך גילוי, עכשיו תיכנס לי בתוך הסתק שנה, תלך לישון, ניפגש בעוד שבועיים. אלא היה לו את הגילוי הזה, כי הוא כנראה האיש, שאמור להיות השליח, שאמור להושיע את עם ישראל. אז מה עושים עם העניין הזה? אז, ורוח השם, וזה איזשהו ביטוי, רוח השם אומר התרגום, רוח גבורה. רוח של איזה עוז, איזה גבורה, איזה הנהגה מיוחדת מאוד. ויתקע את השופר ויזעק אביעזר, אמרתי זה משפחתו, ומלאכים שלח בכל מנשה. זאת אומרת, הוא פונה לשבט היותר גדול. ויזעק אמור אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. אשר, זבולון ונפתלי, שבטי הצפון, מתאים לנו מאוד, עמק ישראל, עמק נטופה, כל המקומות האלה ששם יושבים, שבטי הצפון, ושם הוא שולח את האנשים. ויאמר גדעון אל האלוקים, אדם שלפני לילה, בכלל לא ידע שום דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ויאמר גדעון אל האלוקים, אתה לוחץ ב... איך קוראים להם? פלאפון, אני מבש להזכיר פלאפון, זה של המפגרים כאילו מהדור 5 אייפון, אני לא יודע בדיוק מה זה. אתה לוחץ ובצד השני הקדוש ברוך הוא עונה. אתם יודעים איזה עוצמה זו? במאמר המוסגר, אנחנו עוסקים בסעודה שלישית בענייני תפילה. אני אומר, זו צריכה להיות הרגשה שלנו בתפילה. מה זה תפילה? תפילה זה דבר שאני בא ואני מסמן בי. אדם אומר, השיבנו אבינו לתורתך, הוא צריך לחשוב, איך אני בסדר הקרוב מתמודד עם הגמרא שמעצבנת אותי ולא הולך לי בכל כך? ומה אני עושה עם התוספות? השיבנו אבינו לתורתך, תחזיר אותנו לזה. אנחנו רוצים לחזור לזה. באיזשהו מקום תפילה זה דו-שיח, זה איזשהו דיבור. וזה מה שמתרחש פה. ויאמר גדעון אל האלוקים, אם ישך... אם ישך... זאת אומרת, הוא עושה כאן דבר... שאני מבקש לשאול את דעתכם אודותיי. ביום הגדול אל האלוקים, אם ישך משה בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מצפיק את גזדת הצמר בגורן. אם תעלי על הגזדה לבדה, ועל כל הארץ חורף, וידעתי כי משה בידי את ישראל כאשר דיברת. כשקוראים את הפסוק הזה, סתם עוברים על הסדר ולומדים תנ"ך, בסדר. אבל עכשיו אני הקטן רוצה לשאול אתכם שאלה. מותר לנו לנסות את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מותר לו לנסות אותנו, והאלוקים נמצא את אברהם. אבל מותר לנו לנסות את הקדוש ברוך הוא? מה גדעון עושה פה? גדעון עושה פה, אם יש לך משה בידי את ישראל באשר דיברת, עכשיו הוא לא מחכה לתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו כן, רוצה להגיד לו לא, רוצה להגיד לו בוא ניפגש, בוא נראה, בוא נעשה. הוא לא מחכה לשום דבר. הוא אומר לו, תשמע, יש לי, אתה צריך לעמוד אצלי במבחן. והוא גם לא אומר לקדוש ברוך הוא תן לי אות וסימן. הוא אומר, אני אעשה את האות, אני אעשה את הסימן, ואני רוצה ממך אישור ומפרע שזה בסדר. ויש לזה סימן מוזר. אם זה היה לפסח, גשמים לא כל כך מצויים. אז יש תל, הנה אנוכי מצביג את גזעת הצמר בגורן, אני הולך למקום מסוים, אצלי בבית, או באיזשהו מקום של נמצא, אני לוקח יריעת בד, ואני שם אותה. אם תעניה לגזעת לבדה, זאת אומרת, יהיה כזה נר שהפיסת הבד הזאת תהיה רטובה וכל הארץ חורף, חורף זה יובש. וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברתי. זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה כמו שאתה מזמין מישהו לאכול אצלך, הוא אומר, שום בעיה, אני מגיע, אבל אני מבקש שהתפריט יהיה כך וכך ותסכום בסדר באופן הזה, לשתות אני נוהג כך וכך. מה זה? מה זה מותר? ופה אנחנו מדברים על אדם שהייתה מתגלות שמימית רק לא מזמן, ומה בדיוק קורה פה, מה מתרחש עם, עם העניין הזה. אז קודם כל, זה לא דבר שהוא ייחודי דווקא לכאן. אנחנו נפגשים כבר עם המציאות הזאת כמה וכמה פעמים. ואני מבקש ברשותכם להתבונן לרגע. תפתחו לרגע בשמות פרק י"ז פסוק ב'. שמות פרק י"ז פסוק ב'. כבר היה לעולמים. יש לכולם סוף פרשת בשלח. ויסרו כל אדם מישראל ממדבר סין למסעיהם עד בלי השם. ויחנו במפילים ואין מים לשתות העם. וירא העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את השם. זאת אומרת, מה אתם טועים? מה זאת אומרת, אין מים לשתות העם? מה, הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים כשכולם ימותו פה? מה תנסון את השם? הביטוי הזה, שמנסים את השם, מה המשמעות של, של העניין הזה? אחרי זה, בדברים, בדברים, בפרק ו', בפסוק ט"ז, יש איסור, חוזרים על מה שהיה בשמות. אני קורא בדברים בפרק ו', פסוק ט"ז, יש לב, לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע. אין, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. מה יש לנו לעשות? וכך הלאה וכך הלאה, הדבר הזה מופיע בכמה פעמים. ביטוי מאוחר יותר לעניין אפשר למצוא בתהילים, בתהילים פרק א'ח'. תהילים א'ח', אני מקווה שנתנו לכם להעתיק אותו כשהייתם בבית ספר, כי הוא פרק ארוך מאוד. ומה אתה עושה זיו סימן? נתנו לך להעתיק אותו. סתם, יש פטנטים כאלה של המורים להעתיק, לעשות, מה עובד היום. אז בתהילים א'ח', תראו לרגע, תראו לרגע, בפסוק, תראו לרגע, בפסוק י"ז. תהילים א'ח', פסוק י"ז. ויוסיפו עוד לחתו לו, למרות עליון בצייה, וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנקודה הזאת של ניסיון, הנקודה הזאת של ניסיון כלפי הקדוש ברוך הוא, היא נקודה חמורה מאוד. נקודה חמורה שחוזרת על עצמה ובא לידי, לידי כל מיני אירועים היסטוריים כאלה ואחרים שאנחנו מכירים אותם. מה מתרחש פה? מה קורה פה? איך גדעון נכנס לעניין הזה? מאמין את הקדוש ברוך הוא באיזה לוז, וזה צריך להיות ככה, והגיזה תהיה רטובה, וזה יהיה יבש, וזה זה בדיוק האות שהוא, שהוא בדיוק רוצה אותו. וכאן, אתם יודעים, אנחנו שואלים את עצמנו, מדברים על זה כל כך הרבה, מהי המהות של האמונה? המהות של האמונה זה תמימות ושלמות. זה המהות של האמונה. כל הדיונים וכל הפלפולים והפסקאות וכו' וכו' ולומדים זה, אבל עצם הלוז של אמונה זה תמימות ושלמות. וחז"ל דורשים את זה מכמה וכמה מקומות. אז מה בדיוק, מה בדיוק מתרחש כאן? אז יש בזה כמה וכמה שיטות. אני רוצה שנקרא לפחות את הרמב"ן, ובעזרת השם, אנא בטובכם, הביאו את הדפים, ובעצם בשבוע הבא יש חתונה אצל הרב שישר, טוב, סתם אולי נקדים את השיעור קצת, נראה בדיוק מה קורה. אני חושב שזה יום שני גם. גם היום יש חתונה של הישיבה. בסדר? כן. עודד, ועודד בחנה. אז תראו לרקע את הרמב"ן, ועם המחשבה הזאת נסתיים ונחזור אליה. נא להעביר את הדפים בשבוע הבא. אין לי, תמיד אני אומר שלא מסתדרים דפים, זה יסתדר היום. נביא, שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, הרי הוא בחזקת נביא, ואיזה השני צריך חקירה, שהרי משה רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה עוד, וכן לדורות, נביא שנודע נבואתו, והאמינו בדבריו פעם אחר פעם, או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשב אחריו ולערב בנבואתו שם אינה אמת, ואסור לנסותו יותר מדי, ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם, שנאמר לו תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע, שאמרו על יש השם בקרבנו עם עין, אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם, ולא יערערו ולא יחשבו אחריו, שכעניין שנאמר וידעו כי נביא היה בתוכם. אומרת, זו נקודה דומה, היא לא נקודה זהה, אבל היא נקודה דומה. והיא באה ואומרת, אם יש לנו רעיות על מישהו שהוא נביא, עכשיו הוא בא ואומר לכל עם ישראל לעשות משהו. אז יכולים תאורטית ראשי הקהל לבוא ולהגיד, טוב, בוא נבדוק אותו עוד פעם, בוא נשלח איזה מסרון, איזה הודעה, נבדוק עוד פעם, הוא באמת נביא אמין, אנחנו יכולים לסמוך עליו, אנחנו יכולים באמת להבין שמה שהוא אומר לנו עכשיו זה נכון. אז אומר הרמב״ם שיש בזה כללים, נביא שאין עליו נביא אחר, הרי הוא בחזקת נביא, והשני לא צריך חקירה, משה רבינו וכו' וכו', ואנחנו שמים לב שהוא מביא, זאת אומרת, הוא מביא את האיסור לנסות, ואסור לנסותו יותר מדי. העניין הזה של הניסיון הוא עניין שצריך להאמין במשהו. עכשיו, אנחנו בעזרת השם אמרנו ש... מכיוון שסיום השיעור בקיץ זה ארוחת ערב, אז זה קודש קודשים, אסור לאחר אפילו ברגע, אז אני רק מסכם שהתבוננו היום, חזרנו קצת על, על כמה וכמה עניינים של גדעון, ראינו את, את ההתגלות שהייתה לו, את הדיבור שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, את ההבנה שלו שאכן תכן הדברים, הקושי שהיה לו לנתץ את העבודה הזרה ולכן הוא עשה אותה בלילה עם אנשים שהיו קרובים אליו, שעזרו לו, שסייעו בידו, שהם אלה שהוא איתם יכל, הוא יכל לעשות את העניין הזה. ועכשיו אנחנו נכנסים לפעולות שלו בפועל, מה עשה גדעון כדי שבאמת הוא יוכל לנצח את מדיין.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.